חף שבט בשנה פשוטה, שהוא מתחיל בתחילת פרק חבב עמוד 64, השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף למד ג' בסיום הקטע במילים על פסוק זה.
פרק חבב. אומר אדמו"ר הזקן כך, ברם כגון דה, אבל אך עכשיו, כשהגענו לשלב הזה, צריך להודאי כלל גדול. כאן צריך לתת ליהודי כלל גדול בעבודת השם, שיהיה לו את היכולת להתקדם בלי הפרעה מרכזית. וצריך לדעת שיש כאן בעניין הזה כלל גדול. מהו הכלל הגדול? אז הוא פותח במשל. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, הרי אנחנו מדברים על הניצחון שצריך לנצח את היצר הרע, את הנפש הבהמית, להצליח לעורר אהבת השם בליבו. אז כדי לעשות את זה בהצלחה, אז ניקח דוגמה ומשל ממלחמה גשמית. זה אומר, כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, מתי שרוצים לנצח שני אנשים שנלחמים ורבים אחד עם השני, ואחד רוצה לנצח את השני פשוט בגשמיות, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה, שני אנשים שהולכים יחד להיאבקות ואחד רוצה להפיל את השני. אז אם ניקח את הדוגמה הזו, והוא מביא בדווקא את הדוגמה הזו כפי שנראה עוד מעט, שבנמשל מדובר כאן על היאבקות בין היצר הטוב ליצר הרע, בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. אבל קודם נראה את המשל עצמו ואחר כך נדייק בפרטים שלו. מה רואים במשל? הנה, אם האחד הוא בעצלות וכבדות, אם אחד משני האנשים המתאבקים נמצא בעצלות, הכל אצלו הולך כבד, עד שהוא מזיז יד, עד שהוא מזיז רגל, הוא חושב 10 פעמים מה לעשות, איך לעשות, אין לו את המרץ המתאים, אין לו זריזות, הכל אצלו כבד. אז אם האדם אחד מהשניים הוא נמצא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול. האדם הזה שהוא בעצלות וכבדות, בקלות ממש אפשר לנצח אותו, יפילו אותו, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. העניין הזה לא תלוי בעוצמה, תלוי בזריזות, זריזות ידיים. תגובה זריזה ומהירה היא קובעת מי יפיל את מי. זה לא תלוי מי גיבור ומי חלש. תלוי מי יעשה את הפעולות במהירות, במרץ, וכפי שנראה עוד מעט, בשמחה. אבל כאן הוא עוד לא מזכיר את העניין של השמחה. העצלן ייכשל. והזריז יצליח. זה המשל. מה הנמשל? לפני שנראה את הנמשל, נתעכב על דיוק למה אדמו"ר הזקן הביא דווקא דוגמה של שני אנשים המתאבקים זה עם זה. לא אומר סתם שני אנשים הנלחמים זה בזה, בלי להיכנס לתיאור של מלחמה מאוד מאוד מסוימת. כי היאבקות, מה ההבדל בין סתם מלחמה להיאבקות? מלחמה יכול להיות שאחד נמצא בקצה אחד של המדינה והשני בקצה השני של המדינה, בקושי אחד רואה את השני דרך משקפת, ואחד זורק על השני חיצים ואבני בליסטראות וכל מיני דברים כאלה. זה סוג אחד של מלחמה. היאבקות זה ששניהם נמצאים גוף אל גוף, ממש ביחד, צמודים. וגם בהיאבקות לאו דווקא שאחד רוצה להרוג את השני, שאחד זורק על השני חץ ומנסה לראות בו, יכול להיות שהוא רוצה להרוג אותו. כשיש היאבקות, לאו דווקא שהוא רוצה להרוג אותו, הוא רוצה להפיל אותו, זה מה שהוא רוצה. מה הנמשל? ועוד מילה, עוד נקודה במשל. כשרואים שני אנשים בהיאבקות, מי שעומד מהצד ומסתכל ולא מבין, הוא יכול גם לחשוב ששני ידידים לא ראו את עצמם, אחד עם השני מתחבקים כל כך, הם לא יכולים להיפרד. אתה לא יכול לדעת תמיד להבחין מה קורה פה, זה חיבוק או שזה היאבקות. מה הנמשל בדבר? כאן מדובר הרי אצל הבינוני, כל הפרקים הללו. הבינוני הוא לא צדיק במובן שהוא הולך או שהוא כבר הצליח להרוג את היצר הרע שלו, אלא היצר הרע נשאר בתוקף, הוא רק מנסה להפיל אותו. אותו דבר גם במובן השני, בצד השני, היצר הרע פה, כפי שנראה במשל, לא מנסה להרוג את היהודי. מה פירוש להרוג? להכשיל אותו בחטא, ממש. הוא מנסה רק להפיל אותו. כפי שנראה עוד מעט מה זה הנפילה, ברגע שהוא יכניס אותו לעצבות, למצב רוח של עצבות, הוא מפיל אותו. ההיאבקות הזו, לפעמים זה נראה כאילו אחד מחבק את השני. כפי שנראה יותר בעריכות בהמשך, לפעמים כשנופל לבן אדם עצבות, אפילו מעניינים רוחניים, כפי שהוא יביא בסוף הפרק, מדאגה על האבונות שהוא עשה. ואומרים שעצבות כזו לא באה מהיצר הטוב בכלל. היא באה מהיצר הרע. למרות שהוא עצוב בגלל האבונות שהוא עשה. היצר הרע אומר, אני אכניס לך את זה. תהיה עצוב בגלל האבונות. נראה כאילו היצר הרע אוהב אותו, הוא מחבק אותו, הוא אומר לו, תראה כמה לא טוב שעשית חטאים, הוא כאילו הוא בא לטובתו, הוא מחבק אותו, הוא בא, אני בא לעזור לך, אבל בעצם כל כוונתו להפיל אותו. לכן הוא מביא דווקא דוגמה של שני אנשים המתאבקים זה עם זה, כי בנמשל זה בדיוק מה שקורה. אז אומרים, עוד מעט. עוד מעט נראה. לא, פרטים של סוגי עצות נראה בחצי השני של הפרק. כרגע אנחנו מדברים, נסיים את העניין ואז נעצור, ניתן זמן לדון. נסיים איזשהו קטע מסוים. אז אומר אדמו"ר הזקן כך, שאם יש מצב כזה של מלחמה שבצורה של להיאבקות אחד עם השני, ואחד מנסה להפיל את השני, אז מה תנאי הניצחון? זריזות. אם אחד מהם נמצא בעצלות וכבדות, אז הלשון בתניה זה ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. מה הנמשל? ככה ממש, בדיוק אותו הדבר זה בנמשל. בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות. אין בשום פנים ואופן יכולת לנצח את היצר הרע אם אדם נמצא בעצלות או בכבדות. אם הוא עומד מול פיתוי ותאווה וקושי כזה וקושי אחר, מדובר על פיתויים שהיצר הרע מנסה להכשיל אותו בכל מיני דברים. אם בשעת מעשה הוא נמצא במצב רוח כזו של עצלות וכבדות, הוא לא יצליח להתמודד מול הניסיון, בשום אופן. מה אם כך צריך? אנחנו מבינים מיד מה אם כך צריך? שלא יהיה לא עצלות ולא כבדות. אבל כדי לעקור את העצלות והכבדות, צריך לדעת מאיפה זה נובע. מאיפה נובע עצלות וכבדות, ואז אם נדע מאיפה זה נובע, נדע בעצם מה שורש העניין שבו צריך לטפל. אז מאיפה נובע עצלות וכבדות, אז הוא אומר, הנמשכות, מאיפה זה נמשך? מעצבות וטמטום הלב כאבן. עצלות, מאיפה בא? מעצבות. אדם שהוא עצוב, הוא נהיה עצלן. ואדם שיש לו טמטום הלב כאבן, ונראה על זה בהמשך הפרקים יותר בהרחבה מה זה טמטום הלב, אדם שיש לו טמטום הלב כאבן הוא נהיה בכבדות, כמו אבן, שהוא כבד, כבד, הוא לא זז, אין לו מרץ לזוז, לקום, לעשות משהו, הוא הכל נמצא במצב רוח ירוד. אז אם אדם נמצא בכזה מצב רוח פנימי של עצבות או טמטום הלב, וזה מוביל אותו לעצלות וכבדות, אין לו סיכוי לנצח את היצר. כי אם... מה הדרך היחידה להצליח בכל אותם פיתויים? בזריזות. אדם חייב להיות זריז. אדם חייב להיות כל הזמן בזריזות ובחיות, לא בעצלות. כל דבר לעשות בזריזות. ומאיפה נובעת הזריזות? הנמשכת משמחה ופתיחת הלב ותארתו. אדם שיש לו שמחה, יש לו זריזות. יש לו פתיחת הלב. יש לו לב טהור. כמו שנראה בהמשך את אותו פרק שנזכיר, פרק בתהילים שאומרים כל ערב בקריאת שמע של המיטה, לב טהור, שיש פתיחת הלב, יש טהרת הלב, יש שמחה ויש זריזות. וטהור ממה? מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. שלא יהיה לו נדנוד, לא יהיה לו לא רמז של עצבות, ולא מעין של עצבות, שום דבר. שום נגיעה לעצבות לא יהיה לו. זה בעצם הכותרת של פרק חבב בתניה, שאדמו"ר הזקן מעמיד לנו את היסוד. תדע לך שהבסיס, הכלל גדול כמו שהוא קורא כאן, שאסור שיהיה עצבות, חייב שיהיה שמחה. עכשיו כמובן, זה יבוא החצי השני של הפרק, זה לא פשוט להגיד לבן אדם, חייב שיהיה לך שמחה. יש לו הרי סיבות שגורמות לו לא להיות בשמחה, וצריך להתמודד פנים מול פנים מול אותן סיבות, ולראות איך אפשר להתמודד איתם, ולתת להם את המענה הנכון, כדי שהוא כן יהיה בשמחה. אבל קודם כל זה הבסיס וזה הנקודה. לפני שהוא נוגע בהמשך, בחצי השני של הפרק, עיצות ספציפיות איך להתמודד עם דברים שגורמים לעצבות, אז הוא עוד ירחיב פה בעוד כמה שורות מה החיסרון בכלל של עצבות, ובאיזה מידה עצבות כן יכול להיות טוב, כפי שנראה עוד מעט. ומה שכתוב, שואל עכשיו אדמו"ר הזקן שאלה, הרי כרגע הוא כל כך שלל את מושג העצבות, שם עליו איקס גדול ואמר עצבות זה נציגות של הנפש הבהמית, של היצר הרע, זה מפיל את האדם. ידוע הפתגם שאמר אחד מגדולי תלמידי המגיד, שעצבות זה לא עבירה, אבל למה שעצבות יכולה להוביל, אף עבירה לא יכולה להוביל. עצבות זה פתח שמפיל את האדם לשאול תחתית. אז לכאורה זה מושלל כל כך. שואל אדמו"ר הזקן שאלה, הוא אומר כך. אם כך, ומה שכתוב, שלמה המלך אומר במשלי, בכל עצב יהיה מותר. דבר שפתיים אך למחסור. זה הפסוק. מה הפירוש של הפסוק הזה? כשאדמו"ר הזקן אנחנו כבר רגילים בתניא הרבה פעמים, שכאשר אדמו"ר הזקן מביא פסוק ואומר פירוש, הוא בדרך כלל משנה, מוסיף מהפירוש הפשוט. הפירוש הפשוט של הפסוק הזה במשלי לא מדבר בכלל על עצבות. מסתכלים הם מפרשי הפסוק במשלי, הם אומרים שמה זה בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור, אומרים פשוט מאוד. בן אדם שעובד ומתייגע, ובן אדם שכל אדם מדבר ומברבר, הוא לא עושה כלום. אז מי שעובד ומתייגע ומשקיע, יהיה מותר, בסוף יהיה לו יתרון, הוא ירוויח בסוף החודש. ודבר שפתיים, מי שכל הזמן רק מדבר ולא עושה כלום, אז אך למחסור בסוף החודש, הוא יראה שיש לו מינוס. זה ככה מסבירים המפרשים בפשטות את הפסוק. אז מור הזקן אבל אומר, בוא ניקח את החצי הראשון של הפסוק ונסביר אותו כפשוטו, כפי שזה נשמע לנו גם באוזן. אם לא היינו רואים את פירוש רש"י, ככה היינו חושבים. בכל עצב יהיה מותר, עצב מלשון עצבות. ומה שלמה המלך אומר? בכל עצב יהיה מותר. בכל עצב, בכל עצבות, יש מותר, יש יתרון. שואל אדמו"ר הזקן שאלה, לכאורה הביטוי הזה של שלמה המלך סותר באופן מוחלט את מה שאמרנו קודם. כי קודם אמרנו שעצבות זה פתח לכל נפילה ולכל דבר רע, וזה בעצם המטרה של הנפש הבהמית, להפיל את האדם בעצבות, וזה לא טוב, וצריך למצוא כל דרך איך לברוח מזה. ובא שלמה המלך החכם מכל אדם ואומר, מה פתאום, בכל עצב יהיה מותר, יש יתרון. זה השאלה שהוא שואל. מה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, פירוש מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה? שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. אנחנו מבינים מזה, מהפסוק הזה, שיש איזה יתרון ומעלה מהעצבות. זאת אומרת, בלי העצבות לא תגיע ליתרון. אז לכאורה, על פי פשט, אנחנו למדנו הרי שהעצבות זה מושלל. אומר אדמו"ר הזקן, התשובה מרומזת בפסוק עצמו. אם הפסוק היה אומר, כל עצב הוא מותר. אם הפסוק היה אומר כך, הייתי מבין שכל עצבות, כל עצבות זה יתרון, זה טוב. אבל הוא לא אומר כך, הוא אומר בכל עצב יהיה מותר. מכל עצבות יהיה, לשון עתיד, אתה יכול להוציא ממנו אם תדע איך. תוכל להוציא ממנו את הרווח, אבל אם אתה לא תדע איך להוציא ממנו את הרווח, אז יהיה עצב, הוא יפיל אותך. זה אומר אדמו"ר הזקן, אדרבה. הנה אדרבי, מלשון זה, תיקח את אותו לשון של הפסוק עצמו, משמע, המשמעות של הפסוק עצמו, מה היא? שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. כי אם לעצב מצד עצמו היה מעלה, הסגנון הפסוק היה צריך להיות כל עצב הוא מותר. מזה שהפסוק אומר בכל עצב יהיה מותר, פירושו שזה עצמו לא, עדיין לא טוב. אומרים לבן אדם יהיה טוב. מה פירוש יהיה טוב? אז כרגע זה עדיין לא הגיע לטוב. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון. יכול מעצבות לצאת יתרון. מה היתרון? איזה יתרון כבר יכול לצאת מעצבות? אם עצבות זה פח יוקשים, זה נפילה, אז איך יכול בכלל לצאת מזה יתרון? אז פה אדמו"ר הזקן אמנם לא מפרט כל כך את העניין, במקומות אחרים זה מפורט יותר ההבדל, פה הוא לא נכנס כל כך להבדל, אבל זה גם המשמעות כאן. יש הבדל גדול בין המושג שנקרא עצבות לבין מה שהוא קורא פה בתניה, העצב האמיתי. העצב האמיתי במקומות אחרים בחסידות קוראים לזה מרירות. וההבדל בין עצבות למרירות זה מהקצה אל הקצה. נראה כאן 2-3 שורות בפנים ואז נגדיר את ההבדלים ביניהם. אומר ככה, והיינו מה היתרון שיכול לצאת מהעצב? השמחה האמיתית בהשם אלוקיו. יכול לצאת שמחה גדולה, שמחה אמיתית, שאדם יהיה שמח באמת בהתחברות שלו, בהתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול להגיע לשמחה אמיתית? הבאה אחר העצב האמיתי. אם העצבות שלו תהיה מסיבה אמיתית, עצב אמיתי פירושו, עצב שבא מסיבה אמיתית, כפי שנראה עוד מעט מה הכוונה, אז הוא יכול להגיע מזה לשמחה אמיתית. כדי להבין את זה אולי נקדים במשל. למשל על מלך שרצה לנצח איזה מדינה מסוימת. אז הוא שלח את שר הצבא עם החיילים למלחמה, לקרב עם כל האמצעים שהיה בידו. ואחרי מלחמה ומאבק היה כישלון מוחלט והשר הצבא חזר בלי הסחורה. לא הצליח לכבוש את אותו מקום. המלך רצה לבדוק מה באמת הסיבה. האם זה בגלל שקשה לנצח שם? האם זה בגלל שהוא לא מוצלח ולא מוכשר? הוא לא רצה? מה העניין? אז המלך החליט שהוא ישלח שר צבא אחר, שהיה נראה לו אולי יותר מוצלח או יותר מוכשר, ונראה מה יהיה, נראה אם יצליחו. ואז הוא שלח שר צבא שני, והשר הצבא השני הצליח לכבוש את כל המקום והגיע עם הסחורה חזרה. עכשיו, אחרי שהדבר הזה קרה, אז המלך אמר, עכשיו אני רוצה לבדוק מה התגובה של הראשון. כשנראה עכשיו את התגובה של הראשון, אני מתוך זה יוכל להבין מה באמת הסיבה שהוא לא הצליח. האם הוא לא הצליח כי הוא רצה לפשל? כי הוא לא רצה שהמלך יגיע בניצחון, או שהוא לא הצליח כי הוא באמת כואב לו שהוא לא הצליח. מה המלך עשה? עכשיו הוא הולך לבדוק את התגובה, אז אומרים כך. אם המלך יראה שהשר הצבא עכשיו השני שמח, רוקד, אז מה המלך מבין? שהוא באמת רצה לנצח. ובאמת שהוא חזר חזרה, באמת היה לו כאב. למה המלך לא ניצח? ועכשיו שהמלך ניצח, אז הוא שמח, הוא שמח בשמחת המלך. אם אבל הוא יראה עכשיו את השר השני, את השר הראשון עצוב, ומה הוא עצוב? וואו, למה אני לא הצלחתי? למה הוא הצליח? הוא יוריד לו את הראש. למה? על מה אתה חושב? מה אכפת לך? ממה אתה כואב? ממה אתה דואג? על עצמך שאתה לא הצלחת? מה נמשל מכל זה? כשיהודי יש לו מצב שהוא לא השיג את מה שהוא רוצה, הוא נכשל בחטא מסוים, או בכל מצב שלא לא עמד בניסיון. מה כואב לך עכשיו? אם כואב לך עצמך, או כואב לך שחסר לך אלוקות, חסר לך הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק ההבדל בין עצבות לבין מרירות. אם אתה חושב על עצמך ואומר, אוי, כמה אני הפסדתי עכשיו, כמה יגידו עליי שאני לא, כמה אני אגיד על עצמי שאני לא בסדר, כמה אני מרגיש עם עצמי רע. אתה חושב על עצמך, על ההפסד שלך, על המצב שלך, אתה יורד במצב רוח ירוד, ואתה מתייאש מעצמך, ואתה אומר, אני לא יוצלח, לא מצליח, לא מסוגל, ואתה נופל, ואתה מפסיק לעשות כלום, ואתה רק מדרדר. אבל אם אתה חושב לא על עצמך, אתה חושב כמה חבל שלא יכולתי להתחבר לקדוש ברוך הוא. אם כואב לך באמת שלא הצלחת להתחבר לאלוקות, כל הזדמנות שתהיה לך לחבר את עצמך מחדש, הרי תרוץ לזה. קודם במשל שדיברנו זה שתי שרים אחרים, בוא נדבר שזה אותו אחד, נתנו לו אותו אחד צ'אנס, צ'אנס שני. כשנתנים לו אותו בן אחד הזדמנות שנייה והוא באמת רואה, עכשיו אני אצליח, הוא ירוץ. אתמול לא הצלחתי? אתמול לא הצלחתי, אבל עכשיו אני כן אצליח. כואב לי שלא הצלחתי אתמול. אבל מתוך הכאב הזה, מתוך המרירות הזו, אני קופץ קדימה. אחד חושב על העבר, אחד חושב על העתיד. זה שהעצוב חושב כל הזמן על העבר, כמה לא טוב שעשיתי, כמה נפלתי, כמה נכשלתי, כמה, הכל על העבר, והוא את העבר כבר לכאורה לא מסתכל על זה עבוד, אני יכול לתקן את העבר ואז אני נופל. המריר מסתכל קדימה, אומר האם אני אוכל לתקן את זה, האם אני אוכל להתרומם מזה, האם אני יכול עכשיו לחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. בוא נלך קדימה, בוא נצא בריקוד. זה בדיוק כמו, בוא ניקח ביזנס. אדם עושה מאזן בסוף החודש ורואה שהיה מאזן שלילי, אז מה הוא עושה? אם הוא אדם נורמלי ויש לו עוד כסף ויש לו אפשרות, יש לו מרץ, אז הוא ישקיע עוד הפעם, הוא יחפש דרך אחרת להצליח יותר טוב. הוא לא יישב ויפקה על מר גורלו, הוא ינסה לצוף על פני המים ולחפש דרך חדשה איך הוא יצליח להעלות את העסק שלו מהנפילה. זה נקרא עצב אמיתי. עצב אמיתי פירושו עצב שבא מדבר אמיתי, לא עצב מבא משטויות, ממחשבות עצמיות על כל מיני דמיונות, מה לא עשיתי ואיך אני עכשיו נראה ומה יגידו עליי ומה אני אגיד על עצמי זה שטויות, זה עצבות שמפילה את האדם, זה סוג עצבות שאסור להיכנס אליה אף פעם. אבל סוג עצבות שהוא קורא לו פה עצב אמיתי, שקוראים לו במקומות אחרים מרירות, אחרי עצבות כזו יוצאים בריקוד, יוצאים בשמחה ואומרים טוב, עכשיו אני רואה שיש לי הזדמנות כרגע חדשה להתפלל, לקיים מצווה, ואני אחדש את הקשר, אני אראה לעצמי שמה שלא היה אתמול מחר יהיה יותר טוב. זה נקרא שמחה אמיתית שבאה אחר העצב האמיתי, ולזה מתכוון שלמה המלך ואומר שמהעצב יהיה מותר, יהיה יתרון. מאיזה עצב יהיה מותר? מעצב האמיתי. אבל גם עצב אמיתי כזה לא עושים כל יום. זו שאלה טובה, הוא אומר בכל עצב. התשובה על זה תבוא בהמשך הפרקים, שאדמו"ר הזה כן יגיד, אני אגיד לך רק במילה אחת, שגם אם אדם נופל באמת לפעמים בעצבות לא בסדר, אז שיהיה לו לפחות השכל לנצל את זה, ונתן שם את הדרך, ולעלות על הגל הנכון. אז יש לו מה המלך מרמז בכל עצב, אבל בכללות, בדרך כלל זה עצב מתוכנן, מרירות מתוכננת, כפי שאדמו"ר הזקן ידגיש בהמשך, שאם אדם נופלת לו עצבות כזו, סתם ככה באמצע יום בעיר, בלי הכנות, סתם פתאום נפל לך דאון כזה, זה בא מהיצר הרע, זה סתם, זה עובד עליך. עצבות אמיתית צריכה לבוא בצורה מתוכננת. כמו שהוא אומר כאן את הלשון, לעתים מזומנים, אתה תקבע, אתה תנווט ותחליט עכשיו, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, אני יושב ועושה חשבון נפש על עצמי, מה היה, מה יכולתי לעשות, איפה אני יכול לתקן. אבל לא כל רגע לעשות את זה. גם בעסק אדם לא סוגר את העסק שלו כל יום לראות מאזן. הוא עושה את זה פעם בשנה, או פעם בחצי שנה, פעם בתקופה. זה נקרא לעתים מזומנים. אבל באותם עתים מזומנים, שהוא מחליט לשבת על המצב שלו, על עוונותיו, והוא יושב אז במר נפשו, פה הוא מרמז את העניין של המרירות, לא עצבות, מרירות, מרירות זה עם חיות, הוא יושב במר נפשו, ולב נשבר, לב נשבר זה דבר מאוד חיובי כשזה בא בצורה מתוכננת, ידוע הפתגם שאומרים בשם אדמו"רי קוצק, שיש, אין דבר יותר ישר מסולם עקום, ואין דבר יותר שחור מתכריכים לבנים, ואין דבר יותר שלם מלב שבור. לב שבור זה דבר שלם. הלב השבור הזה שהוא בא בצורה מתוכננת, שאדם מחליט לשבת ולשבור את היצר שלו ולומר לו אתה סתם מבלבל את המוח, אבל אפשר להתרומם מזה. אז כשאדם מתכנן את זה באותם עיתים מזומנים, מה הוא מרוויח? מי נשבר באמת בזמן הזה? שעל ידי זה נשברה רוח אטומה וסתרה אחת. למה אדם אין לו שמחה? אלוקות זה שמחה. הקדוש ברוך הוא זה שמחה. מצווה זה שמחה. תורה זה שמחה. מה גורם לאדם חסר בשמחה? כשיש לו מחיצות שמפריעים לקדושה לחדור לנפש שלו. עצבות, נפילת הרוח, כבדות, עצלות, זה בא מהאבונות של האדם. כל אבון שאדם עושה, הוא שם לעצמו עוד מחסום שלא לתת לאור הקדושה לחדור. ואם אור הקדושה לא חודר, הוא נהיה עצוב, הוא נהיה בירידה. אז את המעצור הזה צריך לנפץ, צריך לשבור אותו. איך שוברים את המעצור הזה? איך שוברים את המחיצה הזו? כשאדם מתכנן בלעיתים מזומנים לחשוב במרירות על מצבו ואיך הוא יכול לצאת מזה, אבל מר לו, מה מר לו? למה אני לא הייתי מחובר לאלוקות? חושב על הקדוש ברוך הוא, לא חושב על עצמו. חושב לא למה אני לא הייתי שלם, למה אני לא קיבלתי ציון 10, למה לא תפכו לי על השכם. זה הכל מחשבות שיפילו אותו. תחשוב למה לא ניצלתי את ההזדמנות להיות מחובר לקדוש ברוך הוא.
מה זה המחובר לקדוש ברוך הוא? זה למצב אובייקטיבי.
להיות המחובר זה על ידי שלא למדתי תורה, על ידי שלא קיימתי מצווה, על ידי שאני... ודאי, באותם ניסיונות שהוא נכשל בהם. אז הוא התנתק. הוא חושב לעצמו למה לא הייתי, למה התנתקתי? והמחשבה הזו שוברת את ליבו. לב נשבר. מי נשבר? כמו שהוא אומר את הלשון, שעל ידי זה נשברה רוח אטומה וסתרה אחרה. מי שנשבר זה המחיצה הזו שמפסיקה בינו לבין אלוקות, היא נשברת. הוא מחיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים. האבונות, כתוב אבונותיכם, היו מבדילים. אבון זה כמו מחיצה של ברזל. שום דבר לא מפסיק בין יהודי לקדוש ברוך הוא. רק האבונות שלו, הם לא נותנים לו להרגיש קרוב. ואת זה צריך לשבור, וזה נשבר על ידי אותו עצבות שהוא קורא לו עצב האמיתי. כמו שכתוב בזוהר, על פסוק, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, מה כתוב שם בהמשך, אלוקים לא תבזה. ועזה יקוים בו, עוד דקה רק נסיים את משורה, ועזה יקוים בו ריש הדקרה, ואז יתקיים בו הפסוק, כמה פסוקים שכתוב לפני זה, תשמיעני ששון ושמחה וגומר, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה וגומר, רוח נדיבה תשמחין. עכשיו לכאורה הפסוק הולך בסדר הפוך. לכאורה הפסוק הרי לא מתחיל עם לב נשבר, שזה עושה שיהיה רוח נשברה, שזה עושה שיהיה תשמיעני ששון ושמחה. הפסוק מתחיל קודם כל ואומר תשמיעני ששון ושמחה, אחר כך הוא אומר, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה. אחר כך הוא אומר, זבחי אלוקים, רוח נשברה. אחר כך הוא אומר, בסוף לב נשברה. הרי הסדר צריך להיות הפוך. קודם צריך להתחיל עם לב נשבר. אבל איך מגיעים לשמחה? מלב נשבר. הלב נשבר מביא שרוח נשברה. ואזי הוא אומר פה בתניה, אחרי שיהיה לו לב נשבר. שזה יעשה רוח נשברה, אזי מה יקרה? יקוים בו ריש הדקרה. אז יקוים בו מה שכתוב בתחילת הפסוק, שמה כתוב בתחילת הפסוק? תשמיעני ששון ושמחה. אז למה הסדר במזמור לכאורה הפוך? התשובה היא פשוטה. המזמורים לא תמיד הולכים לפי סדר הכרונולוגי של המאורעות, אלא לפי סדר החשיבות של העניינים. מה בעצם היעד? קודם כל אומרים את היעד. אחר כך מספרים לך איך תגיע ליעד. מה היעד? תשמיעני ששון ושמחה. זה היעד. איך מגיעים ליעד הזה? רוח נשברה. אם תשבור את אותו רוח של הקליפה, יהיה לך שמחה. איך מגיעים לרוח נשברה? לב נשבר ונתקה. זה הסדר. לכן הפסוק הולך בצורה הפוכה. וזה מה שהאדמו"ר הזקן אומר, מה שמתכוון בעצם שלמה המלך, המותר, היתרון שהעצבות הזו, שהמרירות הזו, עצב האמיתי, מביא את האדם. וזהו טעם הפשוט לתיקון האריזל לומר מזמור זה אחר תיקון חצות קודם הלימוד. אותו מזמור נון א' שאנחנו אומרים את זה בקריאת שמע של המיטה, הרי הקדוש תיקן שאת המזמור הזה יגידו אחרי תיקון חצות. יהודי שאומר תיקון חצות, מה העניין של תיקון חצות? תיקון חצות זה זמן של מרירות. על מה יש מרירות בתיקון חצות? על בית המקדש הכללי, הפרטי, נכון? מה זה בחייה על בית המקדש? מה, שאין גילוי שכינה, שאין גילוי שכינה בעולם, שאין גילוי שכינה בנפש, זה המרירות שעליו מדובר. מה אדם עושה אחרי תיקון חצות? אחרי תיקון חצות הוא לא הולך לישון, הוא לא קם בחצות הלילה, אומר כמה מזמורים ונכנס למיטה. אומר תיקון חצות, ואחרי תיקון חצות מתיישב ללמוד עד אור הבוקר, בשמחה. אומר האריזה על אחרי תיקון חצות, קודם הלימוד, לפני שהוא מתיישב ללמוד, תגיד פרק נ"א. מה יהיה לך בפרק נ"א? תבין בפרק נ"א את המטרה של תיקון חצות. מה המטרה של תיקון חצות? תשמיעי לי ששון ושמחה. הרי הלימוד צריך להיות מתוך שמחה. איך הלימוד יהיה מתוך שמחה? אחרי שהיה את אותו זמן של מרירות בתיקון חצות, יבוא לאחר מכן השמחה, כי הרוח נשברה, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם. הבאה אחר העצב. השמחה האמיתית יכולה לבוא רק אחרי העצב. כמו אדם שנכנס לחדר חשוך, ופתאום נכנס מישהו עם נר, עם פנס, ומאיר את המקום. איזה שמחה אמיתית יש אחרי שהיה לפני כן חשוך. העצב הזה שאדם מרגיש כמה הוא מר לו, על מה מר לו? כמו המשל שהבאנו קודם, השר הצבא. אם הוא לשר צבא נאמן, חוזר מהמלחמה והוא לגמרי מריר. על מה הוא מריר? שהמלך לא שהוא לא הצליח, לא שהוא לא קיבל מדליה. שהוא יחזב את המלך, הוא מריר. פתאום הוא רואה שיש שר צבא אחר והצליח במלחמה והמלך ניצח, הוא יוצא בריקוד. למה הוא יוצא? הוא מפרגן לו, כי הוא מלכתחילה לא חשב על עצמו. למה הוא מפרגן? כי הוא היה מריר שהמלך לא הצליח, ועכשיו שהמלך הצליח הוא רוקד. זה נקרא מרירות, כי מלכתחילה מה כאב לך? לא כאב לך המדליה שלא קיבלת. כאב לך שהמלך לא התפשטה מלכותו על כל המדינה. אותו דבר בנמשל. אם אדם מריר על כך שהוא לא הצליח להיות קרוב לאלוקות, ברגע שאומרים לו עכשיו בוא תלמד תורה, ותורה זה אלוקות, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא ילמד בשמחה, הוא ירקוד מאושר. למה? כי מה היה המרירות שלו? שהוא היה רחוק ולא הצליח לעורר בו גילוי אלוקי בגלל החטא שהוא נכשל בו. נו, אז מה עושים עכשיו? יש לך עכשיו הזדמנות להתמלא באושר, אז הוא יישב וילמד. ודאי, זה עצב מתוכנן. ודאי, אם זה במקרה, זה בא רק מהיצר הרע. רק מתוכנן. זה רק לעתים מזומנים. ודאי, הוא אמר את זה פה בשתי מילים, בהמשך נלמד בעזרת השם, בהמשך הפרק, בסוף הפרק, שאם זה נופל לבן אדם באמצע היום, הוא יושב ליד המכונה, ופתאום נופל לו עצבות למה הוא נכשל בהבנות אתמול, שיגיד לעץ הרע תשתוק עכשיו, אל דבר איתי על הבנות, מה פתאום, איפה זה נכנס עכשיו? זו הצידה, זה לא הזמן. אם זה נופל מעצמו, זה רק מהיצר הרע. אם זה מתוכנן, הוא יושב ואומר, עכשיו אני רוצה לעשות חשבון נפש, לדעת מה קורה איתי, ובאמת אכפת לו מהמצב שלו,
לעצמו,
ודאי, 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 רק בצורה כזו. שיש לשמחה זו, ואז אם זה בצורה כזו, הוא פורץ בשמחה אחר כך. כי הוא מחפש את ההזדמנות של ההתחברות, ויש לו את הרגע להתחבר, הוא שמח. ויש לשמחה זו יתרון, כיתרון האור הבא מן החושך דווקא. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור חולה. שלמה המלך אומר, ראיתי, מה זה הראה? שלמה המלך, החכם מכל אדם, גילה תגלית שיש יתרון לחוכמה מן השכלות. זה כל אדם מן השורה יודע ששכלות זה טיפשות, אף אחד לא רוצה להגיע לשם, וחוכמה יש בזה יתרון. מה שפה המלך מצהיר, ועוד כאן אדמו"ר הזקן לא מצטט את הפסוק בשלימותו, הוא מדלג על מילה, אבל הלשון בפסוק הוא וראיתי אני שיש יתרון. ראיתי אני, עוד אומר שלמה המלך, זה כאילו אני שלמה החכם מכל אדם, ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות. אבל לפי ההסבר בתניה, אז מה שלמה המלך מקבל? חוכמה גדולה מאוד. הוא אומר, אם יהיה לך שכלות, מה זה שכלות או כיתרון האור מן החושך? יהיה לך חושך, כמו שנאמר, קראנו בשבוע שעבר את פרשת בראשית, אז כל יום מהבריאה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. קודם ערב, קודם חושך, ומהחושך באים לבוקר. קודם מהעצב, המרירות, ומתוך המרירות הזו אפשר לייקר את השמחה. אבל אם אדם לא מייקר, הוא לא יודע מה הוא מפסיד כשהוא מתנתק, הוא גם לא יודע לייקר מה שיש לו כשיש לו. אדם שאין לו ופתאום הוא מקבל, אז הוא מייקר כל אגורה. אדם שכל הזמן יש לו ואף פעם הוא לא ירגיש שחסר לו, הוא גם לא יודע לשמוח בזה. אז שלמה המלך אומר שיש לבן אדם את החוכמה שהיא באה מתוך השכלות, לא ששלמה המלך מתכוון שימה למשקל בצד אחד חוכמה, בצד שני שכלות, ואז אני אומר חוכמה יותר טוב משכלות, זה מהי כמה שמנן, זה ברור. שלמה המלך מתכוון שעל אותו צד של משקל שים חוכמה לבד, שים חוכמה שצמחה מתוך השכלות, חוכמה שהשכלות הפכה לחוכמה, איזה חוכמה יותר גדולה? אומר שלמה המלך, וראיתי אני שחוכמה שבאה מן השכלות זה חוכמה, אור שבא מתוך החושך זה אור, שמחה שבאה מתוך עצב זה שמחה, זה הכוונה בדברי שלמה המלך. הילד שם ודי למבין. מסיים אדמו"ר הזקן את החלק הזה בפרק, ומקרא מלא דיבר הכתוב. יש פסוק, הפסוק הזה מופיע בספר דברים, בסוף ספר דברים בפרשת כי תבוא, בתוך דברי התוכחה הקשים, ששם כתוב לשונות מאוד מאוד קשים, ובאו עליך כל הכללות, כתוב שם, וכולי, קראנו את זה בפרשת כי תבוא לא מזמן, ושם כתוב בהמשך, התורה אומרת לנו, למה הגיע לאדם כל אותם דברים? אז הפסוק אומר, ומקרא מלא דיבר הכתוב, פסוק מפורש אומר, שכל זה למה הגיע? תחת אשלו עבדת את השם אלוקיך בשמחה. וגומר. ומרוב כל. בגלל שאדם לא הגיע, לא עבד את השם בשמחה, בטוב לבב, ומרוב כל, מרוב כל, לכן הוא קיבל את כל אותם דברים. מה הכוונה בפסוק? אז הוא אומר, אדמו"ר הזקן, מנודע לכל פירוש האריז"ל על פסוק זה. מה הפירוש? כשלומדים את הפסוק בפשטות, לפני האריז"ל, לומדים פסוק בחומש, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב, מרוב כל. מה זה מרוב כל? כשהיה לך הרבה, והיה לך טוב, היית מדושן עונג, הכל היה לך מצוין, ולא עבדת את השם אלוקיך, ולא ניצלת את הזמן הזה שהיה לך שמחה וטוב לבב ורוב כל, לא עבדת. ככה אפשר להבין אופן אחד בפסוק, שלא עבדת את השם פשוט. היה לך שמחה, היה לך רוב כל, ולא עבדת את השם. אפשר להבין את הפסוק יותר מדויק, שעבדת את השם, אבל לא בשמחה. לא עבדת את השם בשמחה, וגם את פה לא צריך להגיע לאריז"ל. לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, וזה חיסרון גדול. ועוד לפני אריז"ל, הרמב״ם, בהלכות לולב, כותב, לשונו של הרמב״ם כך, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות, ובאהבת הכל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, וביראנו את הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. אז הרמב״ם אומר לכאורה כבר, שחוסר בשמחה, מביא חלילה דברים לא טובים. זאת אומרת, יש לך עבודת השם, רק בלי שמחה, אתה מפסיד הכל. אדמו הזה כן, אבל כאן מוסיף ונודע לכל פירוש האריז"ל. מה האריז"ל כאן מוסיף בפסוק? לכאורה יש לנו את זה כבר ברמב״ם. האריז"ל מוסיף דיוק במילים מרוב כל, ואומר שמה הכוונה מרוב כל? שהשמחה ש... הרמב״ם לא אומר, נכון? הרמב״ם אומר שתחת השלום ואתה שלך בשמחה, ואיך אתה שמחה? האריז"ל אומר סתם שמחה לא מספיק. שמחה כזו מרוב כל, מכל השמחות שאתה מכיר, כל סוגי השמחה שאתה מכיר, צריך שהשמחה שלך בעבודת השם תהיה הכי גדולה שיכולה להיות.